כל חי אונליין 93fm.co.il.
הילדים החולים יקבלו את הטיפול הטוב ביותר. הורי הילדים הודיעו כי למרות דחיית עתירתם, פסק הדין של בגץ מעניק עתיד למתווה המשופר בבית החולים שערי צדק, ומאבק ההורים יימשך כדי להבטיח את התוצאה הטובה ביותר עבור ילדיהם החולים וכלל הילדים בירושלים הסובלים ממחלות קשות. את הידיעות מסר כתבנו איתי גדסי. היועץ המשפטי לממשלה עורך הדין אביחי מנדלבליט אומר כי לכל נחקר יש זכות להליך הוגן ואפילו לראש ממשלה. בנאום שנשא ערב בכינוס משפטי בירושלים הוסיף היועץ המשפטי מנדלבליט כי יש להביע התנגדות נחרצת לכל אותן הקריאות להגיש כתבי אישום בעניינם של אישי ציבור ללא קשר לחומר הראיות שנאסף לגביהם עוד בטרם הסתיימה החקירה. בצהל מוסיפים לחקור את נסיבות מותו של סמל מיכאל פסח שנפטר היום לאחר פעילות שלו במסגרת מבצעית כאשר שהה עם יחידתו בפארק מים בחולון. החייל בן 20 ממגדל העמק המשרת בטייסת תחזוקה בבסיס רמון התמוטט במרפאה שבפארק לאחר שהתלונן כי הוא סובל מכאבים בחזהו ומותו נקבע לאחר מכן בבית החולים וולפסון. הלווייתו של סמל מיכאל פסח יערך מחר בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בעירו, וכאמור בצהל מוסיפים לחקור את נסיבות מותו. מתאונת דרכים שאירעה ערב בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 232 בנגב המערבי נהרג גבר בשנות ה-30 לחייו שהתאונה אירעה בין צומת גמא לצומת מעון. המשטרה מוסיפה לחקור את נסיבות התאונה. המתמודדים לרשות העבודה חבר הכנסת פרץ ואבי גבאי ערכו היום הכנות אחרונות לפתיחת הקלפיות מחר בסיבוב השני. שני המועמדים התראיינו לכלי תקשורת שונים יחד ולחוד והציגו עמדות בנושאים שונים, ביניהם בנושאים חברתיים מצד פרץ שקרא לחזק את הצד החברתי והמפה הפוליטית, וגם עמדות מדיניות מצד גבאי שהביע תמיכה בהעברת כל הכפרים שמסביב לירושלים לאחריות הרשות הפלסטינית. שני המועמדים לרשות העבודה תקפו זה את זה. גבאי טען שפרץ הוא פוליטיקאי מהעבר הנשען על סיסמאות, ופרץ טען שגבאי חסר ניסיון ובא לפוליטיקה אחרי שצבר הון במגזר הפרטי כתוצאה מהפרטת בזק. גבאי המשיך להצהיר כי הוא דבק לאורך כל מסע הבחירות שלו בהתמקדות בהישגיו במקום בכשלים של יריביו, ופרץ המשיך להצהיר כי רק הוא יכול לנצח את נתניהו בבחירות הבאות. מחר בערב, כשעה אחרי סגירת הקלפיות בשעה 9, יקבע מי הוא יושב ראש מפלגת העבודה החדש. עומים בממשל האמריקני טוענים כי בוצעה פריצה למערכות אנרגיה גרעינית ולחברות אנרגיה אמריקניות, שמבצעים את הפריצה הינם פצחני מחשבים הפועלים מטעם ממשלת רוסיה. כך דיווח העיתון וושינגטון פוסט. לטענת אותם הגורמים מדובר בפעם הראשונה שבה פצחני מחשבים רוסים פורצים למערכות אנרגיה גרעינית אמריקניות. הידיעה פורסמה יממה לאחר פגישתם המתוקשרת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה פוטין בשולי ועידת ה-G20 שנערכה בסוף השבוע שעבר בגרמניה. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. עושה את העבודה באחריות.
הלילה ומחר מוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר וצפויה הכבדה בעומס החום. בשלישי חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. רק ביום רביעי צפויה ירידה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. עושה את העבודה באחריות.
עד כאן חדשות כל חי.
דמיינו לעצמכם, ילדה בת 9 עומדת בשער בית הספר, והיא רואה את כל האבות האחרים באים ואוספים את ילדיהם, והם שמחים ומאושרים, ורק אותה איש לא בא לאסוף. היא עומדת לבדה, כשדמעות בעיניה, והגעגועים חונקים את גרונה. עכשיו תפסיקו לדמיין! זהו סיפורה של הודיה, בת התשע, שהתייתמה מאב לפני 6 חודשים, והמצב בבית קשה מאוד. בואו נעטוף את הודיה באהבה וחמלה, ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית.
בבקשה, תדאגו לבת שלי.
אל תישארו אדישים, תורמים ומכניסים את הודיה לבית התמחוי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. כמידי יום ראשון בין השעות 10-11 אנחנו כאן איתכם בתוכנית המרצה, תוכנית שתהפוך אתכם לנועמים יעילים יותר, לדוברים יותר מוצלחים בעמידה בפני ציבור. לפני שנתחיל בתוכנית, אני מבקש להודות למפיקים אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאפריים דוד על אתר רדיו קול חי, לטכנאי השידור רועי קנטן ושי פופובסקי. ערב טוב גם כן למאזינים באמצעות רדיו קול חי, וערב טוב וצהריים טובים למאזינים שלנו בארץ ובעולם דרך אתר רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזינים בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בנושא של אימותים, ויכוחים, פאנלים. קורה לפעמים שמרצה מתבקש להציג את עמדתו בנוכחות קהל שהוא קהל מאתגר יותר, לא מדובר בהרצאה סטנדרטית שבה אתה מדבר בחופשיות, אלא ב מצב שבו אתה צריך להתמודד ולהתעמת עם אנשים שמציגים דעות הפוכות, עם אנשים שמתווכחים נגדך, ואתה צריך לעשות את זה בצורה מכובדת, בצורה יעילה, ובצורה שתעביר את המסר בלי לסגת מעמדתך, ובצורה בהירה וברורה ומשכנעת. וזה נושא לא פשוט, נושא מאתגר, שהוא מורכב יותר מאשר מסירת הרצאה סטנדרטית. אז הערב, יחד עם אורח הקבוע שלנו כאן בתוכנית, הרב דוקטור דניאל נשיא, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז הערב אנחנו נעסוק באמת בסוגיה הזו, איך להעביר מסרים בצורה ממוקדת, ברורה ואפקטיבית, גם במצבים של ויכוח, של דיבייט, של פולמוס ושל פאנל. הרב נשיא, שאלה ראשונה שבה הייתי רוצה לפתוח את הנושא הזה, אתה, הבנתי ממך שבעצם מלכתחילה כל המתכונת הזו של ויכוח היא מאוד פרובלמטית, היא מאוד בעייתית. זאת לא הפלטפורמה המועדפת, הרצויה, להעברת מסרים. בוא תסביר לנו קודם כל שנבין את הבעייתיות של העניין. מה החסרונות של ויכוח פומבי?
החסרון הגדול ביותר של ויכוח זה בעצם העצמה של הנוגדנים של מי שאתה מתווכח איתו. בעצם אתה מייצר אצלו המון המון חומצות קיבה, המון המון ריאקציות לשיח, והוא מנסה בכל דרך, תהיה דרך אשר תהיה, כדי להביס אותך. הוויכוח בעצם אין לו מנצחים, זו מאבק סיזיפי שבו השליה הזאת של הניצחון היא מאוד מאוד בעייתית, ובני אדם לא מסוגלים בכלל לקבל את העובדה שאי מישהו יוכל להכריע אותם בתוך בוויכוח. עוד לא נולד אותו אדם שבלעת הוויכוח הרכין ראש ואמר, אני מודה, טעיתי, שגיתי, אני מקבל את משנתו של זה שמדבר מולי, ואני חוזר במכלול טיעוני. מסתבר שהאמוציות הללו אינן תורמות לחלוטין לשיח, ועל כן אין זה מן התבונה בכלל להגיע לצומת הזו של הוויכוח, אבל הרבה פעמים אנחנו ננצים להגיע בלי מישים.
זאת אומרת, גם אם זה לא רצוי, אבל אם לא יתייצב שם מישהו, אז השטח יהיה מופקר ולא יהיה מי שיציג את העמדה שלנו, ולכן אין ברירה אלא להגיע לדיון הזה.
לכן השיח צריך להיות בעצם מוריד את העוצמות של הלהבות, ובעצם להנמיך קצת כמה שאפשר את האנטגוניזם ואת הרעל העברירי שקיים בשיח, ולייצר איזושהי דינמיקה הרבה יותר נעימה של שיח, של הבנה, של הכלה. מרצה שמופיע מול קהל ומתווכח עם מישהו מן הקהל, אז הוא בעצם חושב על הניצחון שלו מול אותו בחור כדי להביס אותו ולרכוש את ליבם של השומעים, אבל בעצם הוא, מלבד העובדה שהוא עובר על איסורי דאורייתא החמורים של הלבנת פנים ולא תונו ואיסורים חמורים, הוא בעצם, הניצחון הזה זה עוד לכישלון שלו, שאם הוא לא הצליח לתמרן נכון עם אותו אדם, באופן שהוא יקבל את המסר, אז הוא בעצם מה הוא עושה? הוא סתם בפייט, בקרלול תרנגולים, זה לא רציני, זה שיח רדוד, זה השטחה של העומק הרעיוני, אין בזה שום עומק,
ועל כן צריך ככל האפשר להימלט משיח בקחני.
בסגנון הזה. כאשר אין מנוס וצריך לנהל את הוויכוח, צריך מישהו שיציג את העמדה שלנו, לצורך העניין, יש טעויות נפוצות, יש כשלים נפוצים בוויכוח, נכון? טעויות שהרבה מאוד אנשים שאין להם, שחסר להם מיומנות, שאין להם ניסיון, לוקים בכשלים האלה. האם תוכל להצביע על כמה מהם?
תראה, דברים מאוד מאפיינים ויכוח, זה בעצם הניסיון של המתווכח לנצח. אני חייב להביס אותו, ועל כן אני כזה אובססיבי, ואני מנסה להציג בעוצמה את הדברים באופן שהוא ייפול על הקרשים וירים דגל לבן.
ועד שהוא לא מרים דגל לבן, אני לא רגוע. זה כאילו היעד שלי, ואתה אומר, זה טעות. המטרה היא לא לגרום לשני להרים דגל לבן.
זה ממש ממש אסטרטגיה של אנשים חלשים, אני אפשר לדבר ולהריך בהמשך, נהדר את האספקטים הפסיכולוגיים של זה. למעשה, הטעויות הרווחות הבאות, זה שאדם בן הכל מגיע לזלזול, לקטיעת האחר, הוא נכנס לדריכות רעיונית, הוא כל הזמן דרוך, מה להגיד, איך להגיד, איך אני אתקיף אותו.
קטיעת האחר זה אומר להתערב לא במילים, לשסע אותו באמצע המשפט?
תוך כדי הדיבורים שלו, אתה עוצר אותו, ואתה לא מקבל דבריך, לא מסכים איתך, מה, מה? זה לא שיח תבוני, זה שיח של אדם להוט, להעביר את המסר באופן אובססיבי.
זאת אומרת, תן לשני לסיים את דבריו, ואפילו אם אתה לא מסכים עם כלום.
כן, לכן הטעויות הרווחות זה התקפה אישית, שחצנות אישית, התנסות אישית,
הרבה פעמים... אישית, תסביר.
זה עובר להיות, זה הופך להיות שיח בין אישי. אתה מדבר שטויות, אתה שומע הרבה מאוד אנשים שמשתמשים במטבעות לשון מאוד מאוד רדודות, נמוכות, תוך כדי שיח, אפילו בפומבי. מאיפה הם הגיעו לזה? מאותו ניסיון להביס את השני, לזרוק אותו לקרשים, בניגוד לחוקי המשחק בכלל, באופן לא תרבותי, לא אנושי, מאוד אגרסיבי, מאוד מנותק מעולם הרגשות.
בוטות, אתה אומר זה עוד דבר, שלפעמים תוך כדי סערת הוויכוח וההתנצחות, אז אתה נגרר לניסוח מאוד מוקצן של העמדה שלך, שבה אין מקום לשחור לבן, לגוונים, למורכבות, הכל נהיה מאוד מאוד חותך.
כן, הרבה פעמים אנחנו מגלים, תוך כדי שיח של ויכוח בין שני אנשים גם במדיה, פתאום אתה מגלה שמבלי מיסים הוא אמר איזושהי אמירה ככה מהפה, הוא שחרר אמירה קיצונית, איך זה קרה? פשוט הדריכות לא אפשרה לו לשמור על המסננת התרבותית שהוא רגיל אליה בדרך כלל, ותוך כדי הלחץ הוא לא יכל, השסתום מתפרק, ואז הוא שחרר באמת את המטען החורק שנמצא במאב, ואז ככה התפרצות וולקנית של שיח רדות ובוטות והכל.
קיצור, המחנה המשותף לכל מה שאמרת עד עכשיו, שהטעות, בעצם כל הטעויות האלה נובעות מכך שאדם מתפרץ באופן רגשי, ומאבד את שלוות הנפש שלו. מאבד את קור הרוח, הוא מתחיל להגיע להתפרצויות.
אז זה נכון שזה יש איזה רייטינג, משום שהקהל אוהב את המלחמת שברים הזו.
קרב אגרופים, כן.
נכון, הקהל אוהב את זה.
אתה עצמך השתתפת לא מעט בפולמוסים כאלה.
או, זה הרבה מאוד אימותים היו לי בפאנלים עם אנשי אקדמיה, שבהם הייתי נדרשתי להגן על החברה החרדית, ו... הרבה פעמים אני הרגשתי איך שמצא הקיבה אצלם מפרישות חומצות יתר ושנאה.
אנשי אקדמיה נהנים מאיזה תדמית כאנשים שקולים, מפוכחים, רציונליים, ואתה מהניסיון שלך לא תמיד ראית את זה כך.
כמעט תמיד ראיתי שזה לא כך. כי מעט מאוד אנשי אקדמיה, שבאמת יש להם יושרה פנימית אמיתית והגינות, כן? שאיננה רק עטופה באיזה נייר צלופן מבריק כזה לראות כלפי חוץ, רוב האנשים יש להם דעות, אמונות, משנות, עמדות.
וברגע האמת הם די פנאטים לגבי העמדה שלהם.
תחשוב, הוא נמצא מול מאות אנשים, הוא דרוך בצורה בלתי רגילה. איך הוא יכול לסנן את המשפטים בצורה הכי תרבותית שיש? קשה לו, קשה לו. הוא רוצה להיראות אדם מקורי, חד, ואדם שאין לו את הברקסים הנכונים, ואין לו תרבות חשיבה מתונה יותר או סובלנית, הוא בנקל יכול לשחרר אמירות כנף בוטות.
ומה שהחשוב, זה לא תורם כלום לניצחון, כי בסופו של דבר הקהל רואה את הסיגנל התוקפני הזה ולא מתחבר איתו.
הקהל בעצם לא אוהב אדם שהוא בוטה. יהיה אשר יהיו הטיעונים שלו, יהיו הטיעונים הנכונים, אשר יהיו. ברגע שהאומר אותם הוא אדם שחצן, בוטה, ושלא ניחן במידת הענבה, הקהל אומר, אני לא מזדהה עם הטיעונים הללו, אבל תמיד הם אוהבים את האדם היותר מתון, היותר סביל, יותר סביר, יותר מתורבת.
עכשיו, טוב, פה אני צריך לנו לספר למאזינים שהם לא רואים אותנו באולפן, אבל אני לא סתם שואל את השאלות, אני לוקח את הדברים מתוך חומרים שאתה פרסמת, מתוך חומרים שהכנת חוברת עבודה לקראת קורס ערכים. המתקדם למרצים שהולך לצאת לדרך בעוד תקופת זמן. ואני ככה דולה פה כל מיני פנינים ורעיונות, מה שאתה יכול להרחיב במסגרת הזמן המוגבל של הרדיו. אחד הדברים שאני רואה שאתה כותב כאן, זה הנושא של פנים זעופות. אני מניח שזה לא רלוונטי לדיון רדיופוני, אבל כאשר מדובר במדיה משודרת ויזואלית, אז גם כאן חשוב הבאה שבה אתה מביע את רצונך.
או, זה אספקט פסיכולוגי ממדרגה ראשונה. אדם שניצב מול קהל באימות, או בכלל גם בהרצאה וגם ברמה הבין אישית, שפניו זעופות, אז הוא מייצר נוגדנים ואנטגוניזם, והוא לא מייצר איזושהי תעבורה רגשית סבירה.
אז אתה בעצם בא ואומר לבן אדם, כשאתה יושב שם מאחורי השולחן על הפאנל מול כל הקהל, ואתה בוויכוח סוער, שים לב גם כן שתהיה לך מודעות איך הפרצוף שלך נראה ברגע זה. אל תהיה עם פנים קמוצות וזעופות ואגרסיביות, תשתדל לשמור על רוגע.
נכון, אדם קריזמטי זה אדם שיודע לא רק מה לומר ואיך לומר, גם יודע לקחת בחשבון איך הוא נראה כשהוא אומר את מה שהוא אומר. ואם הוא יראה כחיית השדה ותוקפני, אז הקהל לא יזדהה איתו והוא יאבד את הקהל. בקורסי המרצים שלנו אנחנו נותנים דגש מאוד מאוד על האספקטים הפסיכולוגיים של השיח.
כי בעצם השאלה היא, זה לא פשוט, כן? בוא נהיה אמיתיים, אתה נמצא מול קהל, מתקיפים אותך, אתה מרגיש שכל האחריות הכתפיים שלך לשמור על כל רוח בסיטואציה כזו, זה לא פשוט, צריך יכולות גבוהות, ואני מבין שבקורס מרצים, אחד הדברים שעושים, זה בונים את הבסיס הפסיכולוגי, איך אדם שומר על קור רוחו, גם בנסיבות שכאלה.
ברגע שהתשתית הרגשית של הדובר היא תשתית בריאה של אדם שמשנתו סדורה, והוא יודע בנקל את דבריו, הרעיונותיו סדורים ומסודרים לו, אז הוא לא נוטה להילחץ. גם אם הניצב מולו מנסה בכל מיני צורות להתקיף אותו, הוא שומר על כל רוח ועל סבירות שיח ועל שיח תרבותי. המרצה שעומד מול קהל, במשך שנים, אנחנו בערכים במשך שנים חווים את זה. הרבה פעמים אנשים שומעים אותנו בהרצאה, ובתוך כדי ההרצאה פתאום מישהו צועק לך באמצע, או מישהו מפריע לך באמצע, ואתה צריך לתמרן,
לשמור על קור רוח.
לשלוט מאוד מאוד על הדחפים. בפנים אתה כאילו יש לך קול פנימי שאומר, איזה שחצן, איפה תרבות שיחה שלו, איך הוא מעז ככה לדבר? אבל אם אתה מרצה טוב, אתה מנוסה, אתה בולם את עצמך, אתה מאיר לו פנים, ומסתבר באופן מפתיע שדווקא אותו אדם גם מאיר לך פנים חזרה.
עכשיו, עוד דבר מעניין שאני מוצא כאן בחוברת הדרכה של אומנות הוויכוח, זה להימנע מכניסה לרעיונות מורכבים. זה דבר מעניין. מה בעצם אתה אומר כאן? שבמסגרת ויכוח אין את היכולת להעריך יותר מדי, להגיד דברים מסובכים, צריך לשמור על איזשהו קו פשטני יותר?
אחת הבעיות הנפוצות מאוד למרצה ולמי שנמצא בוויכוח, זה לתמצת רעיון בקצרה.
כי אין לך יותר זמן.
אין את הזמן. Mm-hmm. בשניות אתה צריך לתמצת רעיון. יש לו מסכת רעיונית כללית. אז הוא מנסה לארגן את המילים ככה בשלשות ולהציג אותם, והדובר מנסה לפלס דרך בין המילים, להבין למה הוא מתכוון.
ואז אתה גם שומע את אלה שמתחננים בפני המראיין, ואומרים לו, תן לי לגמור משפט, תן לי עוד דקה, תן לי דקה. צריך להבין מראש, לא תקבל עוד דקה. אתה צריך לבנות מראש, כל המסר שלך יצטרך להיאמר בתוך 2-3 דקות, תעשה את המקסימום בזמן הזה. אמנם זה כרוך בפשטנות מסוימת של הטיעון, אין מנוס, זה לא יהיה הכי מפותח והכי מחוכם כמו שיכול להיות, אבל לפחות שתספיק להעביר מסר שלם מהחל ועד קלה.
לכן, מראש, תתכונן, להעביר מסר חד, קצר, ענייני, מתמצת, והוא מוטף שלא תחביר בנושאים. מאשר
תתמקד, פוקוס.
עדיף שתתמקד בנקודה 2-3 מאשר תפרוס את כנפיך על סדרה של המון נקודות שאף אחת מהן לא הובנה כראוי ולא...
טוב, עוד נקודה אחת האחרונה לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות. אתה כותב כאן להימנע משימוש בסלנג. מה זה אומר?
הנטייה של מרצים דוברים למיניהם זה לנסות להתחבר אל הקהל ולהתיידד איתם. אז הם משתמשים במטבעות לשון שרווחות בשיח הרדוד הרחובי נקרא לו, כן? אז הוא יכול מבלי מיסים להשתמש באותן מטבעות לשון, ולכן זה לא תרבותי, זה לא נכון, ואל תיגרר, המאזין לא רוצה...
שמור על רמה.
המאזין, השומע, הצופה, לא רוצה לראות מישהו שמדבר בשפת רחוב. הוא פינה לו את הזמן, הגיע בשעת ערב לשמוע אותך מדבר. הוא מצפה מהמרצה, מהדובר, שיהיה תרבותי.
זה אפילו בוויכוח.
חברים יש לו מספיק. בתכנים במיניהם הוא חווה אותם בעבודה לא אחת. אנשים שיש להם אמירות כנף ושפה וסלנג רדוד, יש הרבה מאוד מסביבו. הוא מצפה לראות אדם שהוא הרבה יותר מהממוצע.
הבנתי, אז תשמור על מכובדות, גם כשאתה בסערת הוויכוח, אל תיגרר ואל תרד ברמה למקומות נמוכים. טוב, אנחנו יוצאים כאן למקבץ פרסומות, ומיד אחר כך נשוב אליכם בתוכנית המרצה.
עכשיו איתכם, המרצה, עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. פעם בחיים לרגל הביקוש נפתח יום נוסף לנשים במלון גני ירושלים המפואר עם במת מרצים מטורפת.
כולנו בשמחה.
הרב הגאון שלום ארוש, הרב אהרון מרגליות, הרב יצחק פנגר, הרב מאיר שוורץ, הרב שמעון פרץ, יהודית אריה, האמנית חדווה לוי, הילה קריספין, ליאת פסח וביטה שיראל. הגרלה סינית ענקית עם חופשות בחול, בר פירות ענק, ארוחת צהריים בשרית כיד המלך, ספא ובריכה מקורה. ביום שלישי כף דלת בתמוז בין השעות 10 בבוקר ל-11 בלילה, במחיר של 225 שקלים. המופעים מותאמים לימי שלושת השבועות. המקומות עוזלים, מהרי להירשם. 072-33-22-100 072-33-22-100
כולנו בשמחה.
נופש בין הזמנים לבני תורה, טבע יחיים בגליל המערבי. ארגון תפנית מזמין אתכם לענות מנופש חווייתי במקום פסטורלי מול נופים עוצרי נשימה, מגוון פעילויות לילדים, הרצאות ממיטב הרבנים, אטרקציות וטיולים, והכל בקשרות מהדרין ובמחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 1-700-704-445 1-700-704-445.
פורור, חד וחלק. רוצים שהילד שלכם לא יפסיק לחייך? הרגילו אותו לצחצוח שיניים יסודי כבר מגיל צעיר. שתי דקות כל יום, פעמיים ביום, יעניקו לילד שלכם פה בריא וחיוך מושלם. כי בינינו, אין כמו חיוך של ילד מצוחצח. מוגש מטעם קולגייט, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים. טיפ מהיר שכדאי להכיר. בקיץ, מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המסגן כלפי מעלה, לפיזור יעיל יותר של האוויר הקר. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
בעלי חוב לבנק הפועלים. אם פתחו נגדכם תיק הוצאה לפועל עד שנת 2013, המבצע הזה בשבילכם. השתתפו במבצע להסדרת תשלום חובות. חייבים, אבל פחות. בעלי חוב בבנק הפועלים שיגיעו להסדר, ייהנו מהפחתת החוב ומעיכוב ההליכים המתנהלים נגדם בתיק ההוצאה לפועל. התקשרו עכשיו, כוכבית 35592, רשות האכיפה והגבייה. אף אחד לא נשאר חייב.
שלום, כאן השף תום פרנס. גם השנה אתם מוזמנים להשתתף בפעילות פפסי מקס טופ היי משפוט.
פפסי מקס משדרג לכם את הארוחה. בואו להנות ממנות מקס מיוחדות בנגיעת השף, במהדורה מוגבלת, במגוון מסעדות לשבועיים בלבד. לפרטים נוספים על המסעדות המשתתפות בפעילות, התקשרו 03-373-9000.
את עומדת לקראת רגע גדול ומשמעותי בחייך. זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הלידה. הגיס, המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים, מזמין אותך לערוך סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש עם ערכת סדר הפרשת חלה מתנה מהגיס. להזמנת הערכה התקשרי עכשיו 1-842-32-32. שיהיה בשעה טובה, הגיס. עד לגמר המלאי.
שלוט, מסעדת שף כשרה למאדרים ברמת החייל תל אביב. מבחר נתחי בשרים מובחרים, בגריל ובקדרה, ולעיתי מטבח יהודי נוסטלגי. פתוח בימים ראשון עד חמישי, מ-12 בצהריים ועד חצות. משגיח במקום. טלפון להזמנות 03-732-4411 03-732-4411. מסעדת שלוט.
מתחילים לבנות באחיסמך החדשה. שורשים על הפארק, פרויקט בוטיק של 4 דירות בבניין במקום הכי טוב באחיסמך החדשה. במחיר של דירת 4 חדרים בבני ברק תקבלו 6 חדרים פלוס גינה. בפרויקט דירות גן וטריפלקסים. התקבל היתר בנייה. שורשים, כוכבית 3556.
שימו לב, עשרות נערים יתומים וממשפחות נזקקות בגיל מצוות משוועים לתפילין. נערים המגיעים למדרשיות של בית מרן חסרי קול ומבקשים להתקרב לאבינו שבשמיים. חייגו עכשיו לאגודת בית מרן, כוכבית 5290, והצטרפו למבצע חסד התפילין הגדול עבור נערים יתומים אלה. היו גם אתם אלה עליהם נאמר, הקונה עולמו בשעה אחת. חייגו כוכבית 5290, אגודת בית מרן, כוכבית 5290. עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום מאזינים ומאזינות יקרים, חזרנו לכם כאן בתוכנית המרצה, והיום אנחנו עוסקים באומנות הוויכוח. נמצא איתנו באולפן הרב דוקטור דניאל נשיא, שהוא גם המוביל של קורס ערכים למרצים, הקורס המורחב, שעומד לצאת לדרך בתקופה הקרובה. ואנחנו כאן מקיימים דיון סביב חוברת ההדרכה של הקורס, שעוסקת בנושא אומנות הוויכוח, נושא פיקנטי, נושא מעניין, שבו אנחנו לומדים איך להעביר את המסרים שלנו, גם תוך כדי סערת הוויכוח הרעיוני, עם ברי פלוגת השונים. בחלק הראשון של התוכנית עסקנו בעיקר בסור מרע, זאת אומרת, מהם הטעויות הנפוצות שעושים הרבה מרצים, שאין להם מיומנות בתחום הוויכוח, ודברים שבעצם מקשים עליהם להעביר את הדברים בצורה נכונה. אני רוצה שנתמקד בחלק הזה, בעקרונות היסוד של איך כן מנהלים ויכוח. יש לך כאן בחוברת פרק שלם שנקרא עקרונות יסוד פסיכולוגיים, איך לנהל ויכוח בלי להיכנס ללחץ ובלי להיגרר לכל מיני מצבים רגשיים שמעוררים טעויות. אז הרב נשיא, בוא נתחיל מהדבר הראשון, זה בעצם האלף בית הבסיסי, לשמור על קור רוח.
כן, צריך להקדים ולומר שהעקרונות היסוד מחולקים לאספקט הפסיכולוגי ולאספקט התוכני, הענייני. דיינו, יש את הצורני ויש את ההיבט הרעיוני עצמו. במישור הפסיכולוגי אנחנו צריכים להתכונן טוב טוב בשעה שאנחנו נמצאים באימות או בהרצאה. ראשית דבר, לשמור על קור רוח, על איזונים רגשיים. אתה כדובר חייב להיראות אדם שלא בנקן ניתן להוציא אותך משלוותך. אתה צריך להיראות אדם עם שיווי משקל ועם איזונים פנימיים די חסונים כדי לא לאבד את האיזונים. התפרצויות וולקניות רבות נמצאות אצל כל מיני יצורים ברחובה של עיר. אתה לא שם. וכדובר, שמורנה על קור רוח, על סובלנות, על הערת פנים.
איך, בוא, אני חייב, אמנם אני יודע שזה מסוג הדברים שצריך לתרגל אותם במסגרת קורס, אבל על קצה המזלג, איך באמת מפתחים את הקור רוח הזה? הרי אני כרגע מותקף, כרגע משמיצים אותי בפומבי, טוענים עליי כל מיני טענות. איך אני לא אאבד את ההשתנות?
באופן פרדוקסלי הייתי מציע לך לא להיות נלאות לנצח אותו. אתה תאמר את הרעיונות, יקבל, יקבל, לא יקבל, לא יקבל. דווקא הדריכות יתר...
לא לקחת את זה יותר מדי אישי, כל הדיון הזה.
ולא לקחתי את זה יותר מדי עם אחריות של כל ההיסטוריה היהודית, וכל העוצמה של תורת ישראל, תלויה בהגיגיך הבאים. לא, אני עם קור רוח, אני אשתדל לעשות, השם איתי, פללתי לפני כן. אני מקבל את העובדה שכל מה שיש לי זה מהקודש ברוך הוא, אז אני בוטח בבורא עולם. הקור רוח זה ביטוי לאקלים נפשי. אגב, בתשתית הפסיכולוגית, אדם שאיננו, הוא נסער, הוא גם מאבד מסרים, הוא מתבלבל בעצמו. זאת אומרת, אני זקוק לקור רוח טקטית אפילו, לא רק לעצמי, כדי שאני אוכל לשרוד את אותו שיח מתלהם של בקרנות שנמצאת בזירה. הקור רוח זהו איננה ברירת מחדל, זהו תנאי הכרחי, זה תנאי מאוד מאוד חשוב לשמור על שלוות נפש.
ובעצם מה שאתה גם מוסיף וכותב כאן בחוברת, שכדי לעזור לך לשמור על קור רוח, חשוב גם לשמור על טון דיבור. זאת אומרת, יש קשר בין הצורה שבה אני מדבר למצב הנפשי שלי. אם אני מדבר בצורה נסערת, רגזנית, תוקפנית, אז זה גם מעורר בתוכי רגזנות ותוקפנות.
נכון, אתה תשים לב בצורה מאוד ברורה, שכשאדם שהוא נסער מבפנים, הטונים שלו נרשמעים אחרת. העוצמות יוצאים.
אתה אומר גם להפך. אדם שנניח שבהתחלה הוא היה רגוע בפנים, אבל הוא מתחיל לדבר בצעקות, בשלב מסוים...
הוא לא חייב לצעוק. הטון נשמע, הוא יכול לדבר בשקט, אבל עם טון קשה, בלתי נסבל, לא יכול להיות. אדוני טועה. זו שקיעה חמורה. מה אתה לחוץ? תרגע, אתה בשיח תרבותי. אתה לא צריך להפגין את הרגשות שלך. אתה בעצם צריך להיות אדיש, רגוע, כמה שרק אפשר. האתון הוא ביטוי לחוסר איזון פנימי של עולם הרגשות של האדם. לכן אתה אדם שהוא נסער בטון שלו, ניתן לזהות את זה. הדיבור שלו רגזני, תוקפני, כעסני. אגב, זה אמונותם של החלשים.
שהם תוקפנים.
הם תוקפנים. האדם החלש הוא תוקפן, האדם החזק יש לו יכולת בלימה. הבלמים שלו הם חזקים. הרפיון של הבלמים משחרר את אותו קיטור רגזני, תוקפני וכעסני. האדם שנעדר עומק ושמשנתו לא סדורה, הוא בנקל יכול להגיע לסערת רגשות. אדם שהוא יודע איך לבלום ולטעל את הרגשות שלו, הוא מדבר ברוגע, הוא מדבר בשלווה, משנתו סדורה, הוא רגוע, שום דבר פה לא יפיל אותו. גם טיעון מוחץ יהיה ככל שיהיה, הוא לא יפיל אותו, הוא לא מתרגש.
כן.
לכן הוא לא נסער, הביטויים שלו נראים אחרת לחלוטין.
עכשיו, מה עם הנושא הזה שנקרא, אתה כותב כאן, תן הרגשה של שיח הוגן? מה זה אומר? תפרט.
ברגע שאני משתמש במניפולציה ובאמירות אישיות כלפי הדובר עצמו, כמו למשל, אני מציע שתסורנה לבית המדרש ותלמד, אני רואה שאתה סובל מחסכים של מידע. זה בעצם פגיעה ולא נכונה, זה לא תרבות נכונה של שיח.
או שאתה חותך אותו, אתה חוסם אותו, אתה מונע ממנו להתבטא.
כן, זה כבר אמרנו, נכון מאוד. אבל בשיח שכזה, השיח הזה הוא לא הוגן. אתה פשוט לקחת את זה למקום שהוא לא ענייני. אתה פשוט המטרת כלפיו אמירות מאוד מאוד בוטות, הוא לא יכול לקבל את זה, הוא לא יכול להיות פתוח איתך בצורה סבירה. לכן אני צריך לשדר כמה שיותר שיח הוגן, לתת לו הרגשה שאני אדם הוגן וישר. כשאתה משדר לבן שיחך שאתה הוגן וישר והאמת חשובה לך מאוד, אז אתה תראה שהוא גם מתכוונן לאותו כיוון גם בהתאם. הוא מחכה אותך, הוא רוצה לזרום דרכך על אותו כיוון.
דבר בענווה.
טוב, האדם שמדבר בגסות ובגאווה, זה פשוט דבריו לא נשמעים. ברגע שאדם מדבר בענווה, השיח נעשה הרבה יותר תרבותי והרבה יותר מתקבל. אדם שמדבר כל הזמן בשחצנות, ויש כאלה דוברים שכל דבר הם
משתמשים. אני יודע, אנחנו יודעים.
כן, והוא מדבר, הוא מראה שלמדתי, אני יודע, אני בקיא, ואתם טועים, וכולם כולם שוגים, ורק אני וכו'. אז הוא לא מצליח לחדור לליבו של אדם.
עכשיו, יש פה דבר אחד אחרון, ובזה אנחנו נתקדם הלאה. נקודה מעניינת, אתה כותב כאן, דבר יותר לאוזן הקהל. זה מעניין, כי הנטייה הטבעית היא שכאשר אתה מתווכח עם מישהו, אתה מכוון את דבריך לבר פלוקטה שלך. אבל אתה אומר שכאשר מדובר בוויכוח פומבי, אז הדינמיקה צריכה להיות קצת שונה.
בעצם כשאתה מדבר עם אדם מסוים בתוך הקהל, ומאזינים לך עוד הרבה אנשים, או שאתה בפאנל ואתה מתייחס לדובר שנמצא ממנך, תימנע מלחשוב רק איך לענות על השאלה שהוא שאל או על הטענה שהוא טען. תענה. אבל תחשוב טוב טוב איך זה נתפס, איך זה נתפס באוזן של השומע, של המאזין, של אלה שנמצאים בבית. הם הרי לא רואים אותך, הם לא ראו את שהוא הוציא לך לשון, אתה לא צריך להתרגז כלפיו, זה עניין צדדי לחלוטין. הוא בעצם סוג של מגלשה שדרכה אתה חותר לכיוון שלך, אתה משתמש בו, אתה לא נאבק איתו. הוא לא הפרטנר של השיחה, הוא במקרה שם אותו לידך.
הוא רק היחידים צריך שתוכל להציג את העמדה שלך.
נכון, ואני מנצל את הסיטואציה בשיח איתו כדי להעביר את המסרים, להציג את הטיעונים. למשל, בשיח בינינו, אנחנו דיברנו על הרבה מאוד דברים. אתה לא שאלת אותי על רמת הביטחון, שזה המאפיין החשוב ביותר של אדם שנמצא, לדבר בביטחון. הדבר החשוב ביותר, שאתה בא לשיח בוויכוח, אתה צריך לשדר מקסימום ביטחון. אתה בטוח בעצמך, בטוח במסר. איך אני משדר את זה? על ידי רוגע, על ידי שלווה. על ידי אמירות ברורות, על ידי שפת גוף.
וגם על ידי כך, שאתה באמת מגיע...
מוכן.
מוכן, ואין לך הפתעות. זאת אומרת, אתה יודע מראש לנחש, לשער, מה היו השאלות, לאיזה כיוון המראיין ינסה להוביל אותך, ומה אתה הולך לעשות בכל סיטואציה.
נכון, נכון מאוד. ככה אדם מתורבת מגיע, הוא אדם שמכין, אתה מכין את עצמם, מזמינים אותך לאיזשהו פאנל, לאיזשהו הרצאה, ואתה יודע שמישהו, האם מישהו יכול לטעון טענה נגדך, שב תלמד. הרי בזמנות אחרת הסברנו שאתה צריך לדעת ידע כי קרוב לפי 30 ו-40 יותר ממה שאתה מעביר בשיח עצמו. וכשאתה בא מוכן ויש לך את כל מכלול הטיעונים האפשריים נגדך, וגם עשית גם סימולציה, שזה עוד מרכיב מעניין.
אנחנו תכף נדבר על הכנות, באמת, זה תכף אני רוצה לדבר על זה. בסופו של דבר אתה אומר, לא להיכנס להתנצחות, לא להיכנס ל... אל תיראה להוט לשכנע בצדקתך, כן? תהיה רגוע, תבוא בשלוות נפש, אל תרגיש שכל העולם תלוי על הכתפיים שלך, תהיה רגוע.
אמר לי פעם אחד המרצים, שאלתי אותו, תגיד, איך אתה מסוגל לתת 6-7 הרצאות ביום, ולא להתעייף, ולא להיות דרוך, ולא להיכנס ללחץ? הוא אמר לי תשובה מדהימה, שממש לא חשבתי עליה אף פעם. הוא אמר לי, נגיד לך את האמת, אני לא מעניין אותי אם אני אצליח או לא אצליח. יש בזה עומק עצום. בעצם החתירה שלנו להצליח ולהגיע לטופ, האויב של הטוב זה הטוב מאוד. והחתירה האובססיבית הזאת מייצרת אצלנו דווקא הפוך, חולשות ולחצים פנימיים שבדיוק זה האויב הגדול שלנו. טייס טוב הוא טייס רגוע.
כן.
אם הוא תזזיתי ועצבני, הוא מאבד את השליחות שלו.
טוב, אז דיברנו כאן על כמה מהיסודות החיוביים, איך באמת ניגשים בצורה נכונה לוויכוח. ואנחנו נצא עכשיו למגז פרסומות, מיד אחר כך נחזור ונדבר על ההכנות שאתה אמור לעבור לקראת הפאנל, לקראת הוויכוח שבו אתה משתתף.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
מזגן קונים בתרגלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו, ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה ברשת אופטיקה הלפרין מתנה. עכשיו, בכל סניפי תרגלין חשמל כהלכה, בכפוף לתקנון.
אבא, מתי גם נתיה חולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
זה פעם בחיים. לרגל הביקוש נפתח יום נוסף לנשים במלון גני ירושלים המפואר עם במת מרצים מטורפת.
כולנו בשמחה.
הרב הגאון שלום ארוש, הרב אהרון מרגליות, הרב יצחק פנגר, הרב מאיר שוורץ, הרב שמעון פרץ, יהודית אריה, האמנית חדווה לוי, הילה קריספין, ליאת פסח וביטה שיראל. הגרלה סינית ענקית עם חופשות בחול, בר פירות ענק, ארוחת צהריים בשרית כיד המלך, ספא וברכה מקורה. ביום שלישי כף דלת בתמוז בין השעות 10 בבוקר ל-11 בלילה, במחיר של 225 שקלים. המופעים מותאמים לי הנה שלושת השבועות. המקומות עוזלים, מהרי להירשם. 072-33-22-100. 072-33-22-100.
כולנו בשמחה.
שבוע של נופש, הכל כלול בערי האלפים. טיולים ואטרקציות כל יום, כל היום. כהנה גרופ, 09-86-16-770, 09-86-16-770.
וואו.
מזגן קונים בתרגלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו, ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה ברשת אופטיקה הלפרין מתנה. עכשיו, בכל סניפי תרגלין חשמל כהלכה, בכפוף לתקנון.
עם דלת הפנים החדשה פנדור יוני קלאסיק כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה למים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1,490 שקלים.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כפוף לתקנון, כוכבית 50-58.
קקאו קריאת אונו, בית קפה ומסעדה חלבית, בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית, בחשות בדץ בית יוסף, רחוב יצחק רבין 2, קריאת אונו.
בפרי פלייס רחובות תוכלו לרקוד ראש דירת סטודנטים להשקעה בהון עצמי של כ-320,000 שקלים בלבד. התוכנית אושרה, ובקרוב הטרקטורים מתחילים לעבוד. מאות כבר הצטרפו לעסקת הנדלן של השנה. ומה איתכם? פרי פלייס רחובות. חייגו עכשיו, כוכבית 50-66, פרי נדלן.
חברים, צאו לדרך.
המסלול מוכן, התחל בנסיעה.
אלפים כבר מתניעים בנוסעים בטוח עם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן. רק עכשיו במחיר השקה בלעדי החל מ-370 שקלים בלבד.
בכיכר, צא ביציאה הראשונה.
כן, שמעתם נכון, רק 370 שקלים בלבד. הכי מתקדם, הכי איכותי, הכי נקי. חייג עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק.
הגעת ליעד, אדרן.
נו, איך יצא הבשר?
Well done!
והקציצות?
Well done! יש לך מתכון מיוחד?
המתכון? זה פשוט well done!
כשרוצים בשר מצוין, פשוט קונים well done. Well done! 100% בשר, 100% מעודר בחשרות הרב רובין. חדש, ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות בסניפי הרשת. לבירורים והזמנות 02-534-2210.
רוצים אירוע מושלם? רגעים, אולם בוטיק לאירועים קטנים, תפריט עשיר ויוקרתי, גבעת שאול ירושלים. רגעים, 054-242-1515.
מזגן קונים בתרגלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו, ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה ברשת אופטיקה הלפרין מתנה. עכשיו, בכל סניפי תרגלין חשמל כהלכה. בכפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב מאזינים ומאזינות, אנחנו כאן בתוכנית המרצה, והערב אנחנו עוסקים באומנות הוויכוח. איתי באולפן נמצא הרב דוקטור דניאל נשיא, ובחלקים הקודמים של התוכנית דיברנו על טעויות נפוצות וגם על עקרונות חשובים שבו האדם צריך להתכונן לקראת כל סוג של ויכוח ושל דיון. עכשיו אנחנו עוברים מהמישור הפסיכולוגי למישור הענייני. חוץ מהפסיכולוגיה הפנימית של האדם שמשתתף בוויכוח, איך אתה אמור באופן ענייני לנהל את הוויכוח הזה?
אמרנו שהאספקט הפסיכולוגי הוא אספקט מאוד מאוד חשוב, אבל אתה לא יכול לבוא לשיח, להרצאה, לפאנל, להופעה מול קהל, בלי שלמדת טוב טוב את מכלול הצדדים ואת מכלול הרעיונות, לא רק של מה שלך יש לומר, אלא גם מה שיש לשני לומר. בעצם אתה צריך להיות הפרקליט של השטן במובן מסוים. לדעת טוב טוב מהם הטיעונים שמנגד, מה הדובר השני עשוי להציג מולך.
כנראה יציג מולך, אבל אגב זו...
גם אם הוא לא יציג מולך.
אתה צריך להיות ערוך מראש לכל התפתחות. לא להיות מופתע. לא להגיע ולהישאר.
אתה צריך להיות כל הזמן דרוך ולחשוב טוב טוב איזו שאלה בדרך כלל היא השאלה הנפוצה בתחום הזה. ואתה צריך להיות מוכן כסדר. ואם אתה מספיק חכם, אתה מנצל כבר את הטענה של השני עוד לפני שהוא שאל אותה.
כדי לכוון בסופו של דבר את התשובה לכיוון שאתה רוצה.
כן, אתה פשוט כבר אומר... דווקא הטענה השטחית הזאת,
הנפוצה הזו,
כן, שזה קנוניה של רבנים להיטיב מצום נריתם, ועל כן הם לא רוצים לשלוח את החרדים לצבא, זאת טענה שאיננה קוראת את המציאות נכון, וסובלת מחוסר הבנת הנקרא, מהסיבה הבאה, כולה.
זאת אומרת, הידיעה...
לפני שהוא בכלל טען את זה.
בדיוק, זאת אומרת, הידיעה מראש מה תהיה הטענה, יכולה לשמש אותך כבר להכין את הקרקע, לקראת מה שאתה רוצה. אני הייתי מוסיף עוד נקודה, שבפרט אם מדובר בטיעונים נדושים מאוד, כיוון שאתה יודע שהולך לטעון את זה, תנסה לחשוב גם על תשובה יצירתית ומקורית, לתקוף את התשובה מזווית לא סטנדרטית. למה? כי כשם שהשאלות האלה הן נדושות, גם התשובות הן נדושות. אז תנסה להיות קצת...
אתה אומר פה דבר מאוד מאוד חכם. אני שמתי לב בהרבה מאוד עימותים, שאם אתה מנסה לחפש תשובות ארוכות, זה פחות עובד. אבל אם אתה יודע לומר את זה במשפט אחד קצר, אני אתן דוגמה. באחד האימותים שהיו, אז הדובר אמר, אתם החרדים בעצם גונבים ועושקים את הקופה הציבורית, והנה פלוני אלמוני נתפס בגנבתו, רב חשוב או פוליטיקאי חשוב, והנה הוא נמצא אחר סורג ובריח. אז מה אני צריך לענות, להגן? מה אני עונה? החלטתי שאני חושב שנייה אחת יותר, ואמרתי, רנה, יש לעשות הבחנה בין תופעה להופעה. אתה מדבר על הופעה בודדת, אתה לא מדבר על תופעה. דווקא האיכות של החברה החרדית נמדדת בהופעות הבודדות הללו, עם מידות על הכלל. כן? אתה שם לב שבעצם שהגדרתי את זה, אתה מצייר הופעה ואתה הופך אותה לתופעה. זאת האוטולוגיה. זהו. זה כל מה שאני אמרתי. ובזה בעצם סיכמתי נאום ארוך שיכולתי לתת. במשפט, בצמד מילים אחד פשוט.
שאת המשפט הזה בנית מראש. לא שלפת אותו באותו רגע.
באותו רגע אז אני שלפתי את זה, אבל לימים זה הפך להיות, מטבע לשון קבוע, אבל אני פשוט מנסה להסביר שכשיש לך את האמירה פשוטה אחת, במילה אחת לסכם את הטעות, או את הגישה, זה עובד. זה עובד בצורה בלתי רגילה.
עכשיו, עוד דבר שאתה כותב כאן בחוברת, אל תתווכח על עובדות.
או, זו שגיאה מאוד מאוד נפוצה. בני אדם נוטים גם מחמת בורות, וגם מחמת העובדה שהם לא בקיאים בנתונים up to day, כן? אז הם נוטים לומר את זה שהם ניתוחים סטטיסטיים, אנתרופולוגיים, סוציולוגיים, חברתיים.
בקיצור, עובדות לא נכונות.
נראה להם שהיהדות, נראה לו פתאום ש 80% מהילדים בישראל הם הם ילדים של אנשים מסורתיים, דוגמה. וחילונים הם מיעוט, דוגמה, במיעוט צועק. אתה פשוט אומר עובדות לא נכונות. זה נכון שהחילונות הרדיקלית, האתאיסטית היא במיעוט. אבל אתה עשית פה, הפלת את עצמך בפח, כי אנשים יוכלו זה ראה קוריוזי, זה ראה לא נכון. זה ראה עובדתית לא נכון. אל תציג עובדות שאתה לא בקיא בהם. אל תדבר על נתונים שאתה לא למדת אותם טוב טוב. אל תגיד 40% גירושין. אל תציג, ואומרים את זה מרצים.
וזה לא נכון.
ממש לא נכון. אנחנו מדברים על 11%, ואנשים כבר הפכו את זה ששליש מתגרשים וכל כך יוצא בזה. המון המון טיעונים הם שגויים בגלל שאנחנו נוטים ככה להגזים.
אני חושב גם בגלל שפשוט מעתיקים את זה מדוברים אחרים. שמעת את זה פעם, ולכן אתה משתמש הלאה. אל תסתמך על אינפורמציה מכלי שני ושלישי. תשתדל במידת האפשר לברר את הדברים לאשורם, ולהשתית את עמדתך על בסיס עובדתי מוצק, לא על יסודות ראויים.
נכון, לכן אם אתה שומע איזה נתון עובדתי שאתה לא מכיר בו, אתה לא מכיר אותו, כן? נניח הוא אומר לך שהעם היהודי ביחס לכלל האנושות הוא 0.2%, ואתה לא ידעת את הנתון הזה, ואתה חשבת שדווקא אנחנו 2%.
אז אל תתווכח על זה.
אל תתווכח, תגיד, אוקיי, אני לא בדיוק, לא בדיוק זוכר את המספרים ביחס לכלל האנושות, אבל כך או כך אנחנו נמצאים במיעוט, ואחרי הכל אנחנו נמצאים ככבשה אחת בין 70 זאבים, והמציאות היהודית היא לא המציאות של עם ישראל.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי מבחינה פסיכולוגית, בפרט במצבי ויכוח, ההשתדלות של האדם היא לחתור לניצחון בכל תחום. זאת אומרת, אם הוא אמר משהו שאני טועה, אני חייב להוכיח שאני כן צודק. אם, כאילו, אדם מרגיש אסור לי להודות בטעות, כיוון שאם אני יודע בטעות, סימן שאני פחות מוצלח ממנו. ומה שאתה אומר, שאם אכן טעית או השתמשת במידע לא בדוק עד הסוף, אז אתה יכול להודות בכך, לומר, נכון, בפרט הזה אני לא יודע, אתה יכול להרשות לעצמך להודות בטעויות בלי שתפסיד את המערכה.
כן, ולכן זה בעצם הפסיכולוגיה של השחמטאים. שחמטאי טוב, הוא יודע שהוא צריך לנצח במערכה כולה. מוטב לו להפסיד בקרב מסוים, ובלבד שזה יעזור לו לנצח כללית בכלל המערכה. אז הוא איבד צריח, נו, אז מה קרה? זה לא איבדת את המשחק. מותר לי גם לומר, אוקיי, בזה אני חושב שאתה צודק, אמרת דבר נכון ומדויק. זה פרט שולי, זה לא העיקר. זה לא הדבר המהותי ביותר. לדברים המהותיים, תלמד אותם טוב, תדע אותם טוב, ותוכל להכריע את המערכה יותר. לכן תרס להתאמץ תמיד, הכלל הבסיסי זה להתאמץ, לגלות הסכמה בנקודות שאין עליהם מחלוקת גם.
זה דבר מעניין. מה זאת אומרת? אתה מנסה להגיע להסכמה עם זה שמתווכח איתך?
כן. בכלל צריך לדעת שבפסיכולוגיה יש שלושה אזורים. יש אזור אדום, שאזור האי הסכמה.
בוויכוח עם בני אדם.
בוויכוח. אתה יודע שיש אזורים כאלה של חוסר הסכמה. יש אזור ירוק של ההסכמה. ובתווך יש אזור של ההתלבטות. הטעות הנפוצה ביותר בשיח, בוויכוחים, שאנחנו נכנסים דרך אזור האי הסכמה. לא רוצה להיכנס לאזור של האי הסכמה. רוצה להתחיל דווקא מאזור הסכמה. ירושלים תידון בסוף. אני כרגע אדון על סוגיות צדדיות אחרות. קודם כל, מה אנחנו מסכימים? אנחנו מסכימים שהיהודי, האזרח החרדי הוא שווה זכויות לכל דבר, והוא צריך לקבל את אותם תנאים בסיסיים במערכות החינוך והחברה וכיוצא בזה. אנחנו מסכימים על זה וזה וזה, זאת רשימת המקולת של ההסכמה, או אז כשאתה מגיע לאזור קצת שהוא התלבטות, הוא בנקל, יוכל גם על זה להסכים איתך. הרבה יותר נעים גם בשיח, כשאתה לא מתחיל לשר באמוציות ובאנטגוניזם והתקפות. שיח שכזה הוא יותר תרבותי, הוא גם יותר אפקטיבי.
עוד נקודה שאתה כותב עליה, זה לא להתעלם מטיעוני הצד שכנגד. לא להתעלם.
קל מאוד להתעלם מהטיעון הנגדי ולנפנף אותו, זה לא נכון.
זה דמגוגיה.
דמגוגיה, זה מניפולציה. אני צריך להתייחס, הוא טען טענה מסוימת. אני לא יכול להגיד, תראה, זה לא הטענה, יש טענה אחרת. יש כאלה שעושים את זה, זה טריק ידוע מפורסם. אבל אבל אם הוא טען כרגע טענה מסוימת, תכבד אותו. תן לו תשובה, מותר לך קצת להאריך לכיוונים נוספים אחרים.
זאת אומרת, יכול להיות שאם תתחמק מהטענה, אז אתה תנצח נקודתית, אבל הקהל יחוש שעשית פה איזה תרגיל.
כן, שמעים, אז אני...
הרי סופו של דבר, הקהל, זה מה שחשוב, לא השאלה אם ניצחת את האיש הספציפי שמולך.
לכן אתה, לכן אני צריך לענות לו. אני יכול לענות לו בקצרה ולהרחיב את העירייה בתחום שאליו אני חותר, אבל אסור לי להתעלם מהטענה עצמה. הטענה צריכה לקבל מענה. איתה, יקבל מענה קצר או ארוך, אבל היא צריכה לקבל מענה.
והנקודה האחרונה שעליה אתה כותב כאן, במישור הענייני, זה לא להיגרר להתנצלויות. מה זה אומר?
זה קצת לכאורה סותר את מה שאמרנו עד עכשיו, להסכים איתו במה שכן. אבל כשאני מדבר על התנצלויות, זה סוג של דיבור אפולוגטי.
די, נו, תדבר בעברית.
אני מתנצל, אני לא בקיא בנתונים, אני לא ביררתי על מה, לא ממש בקיא במכלול הנושאים, אני מצטער שלא קראתי את המאמרים בנושא, אני מתנצל שאני נאלץ... כל מיני התנצלויות למיניהם, זה לא לעניין.
ההתנצלויות האלה הן בעצם משדרות עמדה של חולשה, שכביכול העמדה שלך היא חסרת אונים, היא באה מעמדה של רפיסות, היא באה מעמדה של נחיתות. זה לא להתנצל על טעות ספציפית, אלא כל המהלך הוא מהלך שכולו התעצלות והצטדקות וכו'.
יש לאדם שמתנצל, יש סוג של אשליה או איזשהו חלום, שכשהוא יתנצל אז הוא יראה אדם אנושי ורגוע וסובלן, אבל ואמיתי גם. אבל בעצם ההתנצלות מורידה בצורה בלתי רגילה את מסכת הטיעונים שלך. אתה צריך מאוד מאוד להיות זהיר, לא להגיע לסדרה של התנצלויות.
טוב, יש עוד הרבה מה לומר על אומנות הוויכוח. הבעיה היא שהזמן נגמר. זאת אומרת, הבעיה הקבועה, ועל זה אי אפשר להתווכח. כי אם השעון, אף אחד עוד לא ניצח בוויכוח. אפילו עם שימוש בכל הטכניקות שמלמדים. אז קהל יקר, אנחנו מתקרבים פה לסוף התוכנית, וכפי שכבר הבנתם, התוכנית הזו, ובכלל כל סדרת המרצה, זה רק קצה הקרחון מתוך החומר העשיר והמגוון, שנמסר במסגרת קורס ערכים למרצים, הקורס המורחב. יכול להיות שחלק מהציבור מכיר את הקורס המתומצת, המקוצר, קורס של יומיים, שארגון ערכים קיים כמה וכמה פעמים בעבר, אבל כעת מדובר על משהו הרבה יותר מורחב, הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר מעמיק. קורס שימשך על פני סדרה ארוכה של 45 מפגשים, לקבוצה נבחרת של משתתפים שעברו רעיון מקדים. לא כל אחד מתקבל, אלא רק כאלה שאנחנו מזהים בהם פוטנציאל של היותם מרצי העתיד, או אנשים באמת שהסדרה הזו, הקורס הזה יכול לסייע בידם. ולכן אם אתם חשים שאתם מתאימים לקריטריונים הללו, אפשר בהחלט לפנות למשרדי ערכים ולהירשם. המועד המדויק של הקורס הזה טרם נקבע, אבל הוא יתחיל בתקופה הקרובה, וכאמור זה יהיה קורס מאוד מורחב, מאוד מקצועי, שבהם נרחיב הרבה את הדברים האלה, ואפשר לומר שכל סדרת המרצה זה רק טעימה בקצה המזלג מהתכנים הנאמרים שם במסגרת הקורס. המספר טלפון למתעניינים הוא 02-5188, אני חוזר, 02-5188, 16 מרצים, 16 מרצים של ערכים יעבירו את הקורס הזה, והוא פתוח לגברים וגם לנשים. הוא יכלול בתוכו סימולציות והדמיות לאנשים שמשתתפים, כמובן במתכונת מקצועית, כל אחד בתחום שלו. יש פה אימון אישי, בקיצור יש כאן דברים שבדרך כלל בקורסים של מרצים אין מספיק זמן פשוט לבצע אותם, כי רוב הקורסים שקיימים בשוק הם מאוד מאוד מתומצתים ומאוד קצרים. פה יש אפשרות לעשות משהו מעמיק יותר, משהו רציני יותר, משהו שבאמת יכול לקחת את המשתתף ולהעלות אותו רמה אחת או שניים לכיוון הפיכתו למרצה יעיל ואפקטיבי. זה אגב מתאים לרבנים, לרמים, לדרשנים, וגם לאנשים מן השורה שחפיצים לייעל את היכולת שלהם לדבר בפני הציבור. אז כאמור, מספר הטלפון 02-5188, שם פונים ושם נרשמים. מאזינים ומאזינות יקרים, כאן תוכניתנו המרצה מגיעה לסיומה. יש לנו תמיד את האנשים הטובים שבזכותם העברת התוכנית התאפשרה. אז אני רוצה כאן להודות לאנשים, תודה רבה למפיק שלנו, אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי, אסלי הרשקוביץ דוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאפריים דוד לאתר רדיו קול חי ולטכנאי השידור רועי קנטן, שי פופובסקי. היה איתנו כאן באולפן הרב דוקטור דניאל נשיא ואני אליעזר רזיקוביץ'. תודה רבה לכם ונשתמע שוב בשבוע הבא בעוד פרק בסדרה המרצה. ערב טוב ולהשתמע, כל טוב.
לנופש קיץ במלון כינר המפואר, ים, בריכה, שפע פעילויות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. 3 ימים פרשת מטות מסעי, 20 ביולי, וכל זה במחיר של 1190 שקלים ליחיד בחדר זוגי. לפרטים 052-55-00-654, 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
זה פעם בחיים! לרגל הביקוש נפתח יום נוסף לנשים במלון גני ירושלים המפואר עם במת מרצים מטורפת.
כולנו בשמחה.
הרב הגאון שלום ארוש, הרב אהרון מרגליות, הרב יצחק פנגר, הרב מאיר שוורץ, הרב שמעון פרץ, יהודית אריה, האמנית חדווה לוי, הילה קריספין, ליאת פסח וביטה שיראל. הגרלה סינית ענקית עם חופשות בחול, בר פירות ענק, ארוחת צהריים בשרית כיד המלך, ספא ובריכה מקורה. ביום שלישי, כף דלת בתמוז, בין השעות 10 בבוקר ל-11 בלילה, במחיר של 225 שקלים. המופעים מותאמים לימי שלושת השבועות. המקומות עוזלים, מהרי להירשם. 072-33-22-100. 072-33-22-100.
כולנו בשמחה.
זה לא שהם לא רוצים לאכול, פשוט חם להם. מזגנים קונים ביעקב חשמל, נקודה. 1-750-50-10, 1-750-50-10.
רוצים אירוע מושלם? רגעים, אולם בוטיק לאירועים קטנים, תפריט עשיר ויוקרתי, גבעת שאול ירושלים. רגעים, 054-242-1515.
מבצע הפיוזים הגדול של פיוסטי יוצא לדרך. אוספים תוויות פיוסטי, צוברים את הפיוזים ויכולים לזכות במאות פרסים שווים. לפרטים חייגו כוכבית 3531, כפוף לתקנון הפעילות. פיוסטי, יש טעם להתרענן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
הלוואה לעסק עד 60 ימי עסקים.
יותר מהר.
הלוואה לעסק עד 60 ימי עסקים.
לא, לא, לא. פועלים עושים את זה הרבה יותר מהר. רק בקרן פועלים לעסקים. הלוואה מהירה לעסק תוך 14 ימי עסקים. בסכומים גבוהים יותר ובתנאים טובים יותר ללקוחות כל הבנקים. חייגו כוכבית 2404. בנק הפועלים. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפיראון ההלוואה עלול לגור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שימו לב, עשרות נערים יתומים וממשפחות נזקקות בגיל מצוות משוועים לתפילין. נערים המגיעים למדרשיות של בית מרן חסרי קול ומבקשים להתקרב לאבינו שבשמיים. חייגו עכשיו לאגודת בית מרן, כוכבית 5290, והצטרפו למבצע חסד התפילין הגדול עבור נערים יתומים אלה. היו גם אתם אלה עליהם נאמר, הקונה עולמו בשעה אחת. חייגו כוכבית 5290, אגודת בית מרן, כוכבית 5290.
מזגן קונים בתרגלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה ברשת אופטיקה הלפרין מתנה. עכשיו בכל סניפי תרגלין חשמל כהלכה. בכפוף לתקנון.
עיר שחושבת שירות.
עת לתת לתושבי בני ברק. לפני תחילת הלימודים בשנה הבאה, מתגייסים לאיסוף ציוד לבית הספר לטובת תלמידים ממשפחות נזקקות. בזמן הקניות לילדיכם, חישבו על אילו שאין להם, ותרמו ציוד לבית הספר. בחנויות למכשירי כתיבה תוצב תיבת איסוף תרומות. ניתן לתרום את ציוד בית הספר מכספי המעשר. הפרויקט ביוזמת יחידת ההתנדבות שבאגף לשירותים חברתיים ואגף החינוך בעיריית בני ברק.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, חובשים קסדה בכל רכיבה על אופניים.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
שלי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן אריאל שרפר. בג"ץ החליט הערב לדחות את עתירת ההורים לילדים חולים המאושפזים במחלקה ההמטו-אונקולוגית בבית החולים הדסה עין כרם ואת עמדת הרופאים שהתפטרו ממנה והצטרפו כעותרים. בכך קיבלו שופטי בג"ץ את עמדת משרד הבריאות ולפיה אין עילה מוצדקת לפתוח מחלקה המאטו-אונקולוגית חדשה בבית החולים שערי צדק בבירה. משרד הבריאות אמר בתגובה לפסיקת בג"ץ שכאמור הכריע שלא תיפתח מחלקה חדשה בשערי צדק, ובהודעה הרשמית נאמר כי המשרד מחויב למתווה שהציע בית המשפט וקורא לחזק את המחלקה בהדסה כדי שתהיה חזקה מקצועית ומובילה, כשעל פי המתווה שהוצע כמה מהרופאים שהתפטרו מהדסה יוכלו